אנחנו למעשה בנושא שעסוקים בו זה חטא העגל. איך לקבל את חטא העגל? וראינו את הדרכו של רבי יהודה הלוי כאן, שהוא אומר, אתה רוצה להתייחס לחיסרון של עם ישראל, או בכלל של כל חיסרון, אבל לפני שאתה מתייחס לחיסרון, וזה חיסרון חטא העגל, אין מאן דפליג, אבל תדע קודם כל מה זה עם ישראל. אחר כך תוכל להתייחס בצורה נכונה אל החיסרון. ואמרנו, זה לא רק לגבי חטא העגל, לגבי כל דבר. ברגע שיש חסרונות כאלה ואחרים, תמיד צריך לדעת את הפרופורציה הנכונה. אי אפשר לקחת אכבר, להפוך אותו להר, נאמר ככה. אני דרך אגב את זה פעם למדתי מהרב צבי זכר צדיק לברכה, את העיקרון הזה, שצריך כל דבר לקחת בצורה נכונה. אם אתה לא לקח את הדברים בצורה נכונה, אז כל דבר קטן יכול להפוך לדבר נורא והיום. פעם באתי לרב באיזו שאלה, שאלה אישית שהציקה לי מאוד, ואיך אומרים בלשון של החבר'ה, ניפחה לי את הראש. כל מה חשבתי עליה והסיק אותי, והייתי בתוך זה וזה וזה. באתי, סיפרתי לרב ציודה את הבעיה הזאת, ואמרתי, מה הרב אומר? איך מתמודדים עם הבעיה? יש כאן מישהו שזה בעיה מנפחת לו את הראש לפעמים או משהו? אין לכם דבר
כזה. המינס בבנק, הרב. המינס בבנק.
מה? זה מינס בבנק, דבר קטן, המינס בבנק. דברים יותר גדולים. אז איך מתמודדים עם... שאלתי אותו. אז הייתי בתחילת דרכי בישיבה, הייתי גם חוצפן. אז הייתי אומר, אמרתי דוגרי לרב, אמרתי לו, הרב, תגיד לי, מה הרב אומר? איך לפתור את הבעיה הזאת? אז הוא אומר לי מילה אחת, ואחר כך הוא מספר לי איזה סיפור. המילה הייתה תתעלה. תתעלה. אני לא שמתי לב, אבל אחר כך סיפר סיפור על חסידים וזה, וכל זה דברים. אז אני הייתי חוצפן, אמרתי, הרב, שאלתי אותך שאלה, ואתה מספר לי סיפור על אני יודע מה, כל מיני דברים. אז הוא אמר לי עוד פעם, תתעלה, מסיפר לי סיפור אחר, בכלל לא נוגע לשאלה שלי. לא יודע, הוא הגיע לסיפור הזה. הרב, אני מדבר, אני חושבת, אולי הוא כבר זקן, לפעמים אנשים לא קולטים. אני שואל אותך שאלה, ואתה לא עונה לי, אתה מספר לי סיפורים. אז הוא אמר לי, תתעלה עוד פעם, וסיפר לי עוד סיפור סתם ככה.
תעלה או תתעלם?
תתעלה, להתעלות. טוב, אני אחר כך הלכתי ברחוב, ושחזרתי את הפגישה שלי עם הרב, אמרתי, מה הוא אמר לי בה? שלוש פעמים הוא אמר לי ככה בדגש, הוא אמר, תתעלה. אני סיפר לסיפור, תתעלה. טוב, אמרתי, מה זה להתעלות? אמרתי לעצמי, מה זה המושג לתתעלה, מה זה? תתעלה, זאת אומרת, לקחת את הבעיה ולעמוד מחוץ לבעיה. להסתכל עליה... מבחוץ, כאילו אני אדם באופן אובייקטיבי, אני לא באופן סובייקטיבי, אלא באופן מבחוץ על הבעיה. אמרתי, בוא ננסה, לקחתי את הבעיה, שמתי אותה בצד רגע, אבל נניח שאני אדם זר, אני בא מבחוץ, רואה את הבעיה הזאת. פתאום כל ההר הזה נהפך לאחבר. זאת אומרת, רגע, זה בעיה? כי לפעמים האדם שקוע באיזה בעיה שלו, והוא צובר אצלו תאוצה, נהפך אצלו לאיזה דבר גדול. אבל כשאתה מסתכל על הדבר, לא כשאתה בתוך הבעיה, אלא מבחוץ, מתעלה מעל הדבר, אז זה מקבל את הפרופורציה הנכונה. דוגמה, אני אתן למשל, רופא. שהוא מטפל בחולים. לפעמים החולה מאוד כואב לו וצר לו וזה, כל הדברים האלה. והרופא, הוא חייב להסתכל באופן אובייקטיבי למחלה. הוא לא יכול להשתתף בצערו של החולה, אם הוא ישתתף בצערו של כל חולה, אחרי שניים, שלושה חולים הוא מתעלף. הוא כבר לא מסוגל יותר, אלא הוא מתייחס למחלה, לבעיה, בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, לא בצורה שהוא מעורב בתוך זה עד אם כן נשמתו, ואז במילא יכול להתמודד, למצוא פתרונות לבעיה כזאת או אחרת. זה כדוגמה אני אומר. ישנם בעיות, ישנם בעיות בכלל ישראל, ישנם בעיות בפרט ישראל, כאלה ואחרות. החוכמה היא למצוא, לראות הבעיה בפרופורציה הנכונה, להתעלות ולראות אותה בצורה אובייקטיבית, זאת היא החוכמה. וככה מתמודדים דברים קטנים, דברים גדולים, דברים אישיים, דברים משפחתיים, דברים חברתיים, דברים כאלה. ככה צריך להתראה. זה בדיוק מה שמלמד אותנו רבי יהודה הלוי, וזה אומר, אתה רוצה להתייחס לחטא העגל? בסדר. זה לא שזה מילת הזאת רטאי. אבל בואו נראה את זה בפרופורציה. קודם כל, מה זה עם ישראל? מי חטא כאן? עם ישראל. אז מה זה עם ישראל? איך אתה יכול להעיז? מה נשאר מעם ישראל אחרי חטא העגל? נשאר ונשאר עוד מעם ישראל. אתה לא יודע בכלל מה זה עם ישראל. הוא מספר את כל ההיסטוריה מהאדם הראשון, שעם ישראל, איך אומרים, הגרעין, הסגולה, המרכז, הכל בנוי על עם ישראל. אז, בסדר, הייתה בעיה. מי כאן ולמחוק את העם או משהו כזה? חס ושלום. זה מובן הרעיון. יותר מזה, בסעיף הזה, כאן הוא מלמד אותנו שבהיסטוריה יש תופעות שלפעמים נקרא אסתר פנים והארת פנים. ישנם מצב שהעם הזה פורח ועושה את פירות, כמו בבית ראשון, כמו בתקופות היום, אנחנו ברוך השם, מבחינה לאומית, מתגבשים כאן כמדינה כזאת. אבל ישנם גם תקופות שאנחנו על הפנים, ממש. שאנחנו ממש מושפלים והעדפה. עוד איך להתייחס למצבים הקשים האלה, שאנחנו במצבים מאוד קשים היינו, ונצרנו הרב על דרך חלק מהמציאות שלנו לפעמים, נפילות כאלה ואחרות. בואו נראה את זה בתוך. כן.
יש לי שאלה. עכשיו, עם ישראל,
כשהוא
נכנס לארץ ישראל, זה לא רק
בגלל
רעיון, מעמד, אז אם בעצם... הקדוש ברוך הוא היה, חס ושלום, היה משמיד את עם ישראל שם בחטא העגל. הוא לא היה משמיד את הרעיון.
אתה צודק, אנחנו לא מדברים על דבר היפותטי, על דבר היסטורי. ראיתי, ברמב"ם הוא אומר באיזה מקום, רמב"ם, רבי יהודה, גם רבי יהודה הלוי מדבר, אומר, שעם ישראל זה עם הנצח. יש ביטוי כזה, נצח ישראל לא ישקר. ולמה? בגלל השאלה שאתה שואל. כל הקיום של כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, הפיזיקלית והרוחנית, כל העולמות, כל הקוסמוס, כל מה שקיים, הוא קיים למטרה מסוימת. אני בדקתי את זה, באינטרנט זה כתוב. יש מטרה לבריאה. המטרה של הבריאה היא באה לידי מימוש, ביטוי, גילוי, נאמר, הופעה, על ידי עם ישראל. אי קיומו של עם ישראל, חס ושלום, כמו שהנאצים ימח שמה וזכרם שרצו לפתור את הבעיה היהודית, או הוא מאיראן שם, שרוצה לזרוק אלינו פצצות אותם דברים כאלה, זה כאילו אין עולם, העולם לא יתקיים בכלל. לא, כל ההוויה כולה, כל המסירות לא יתקיים. זה מה שחזל אומרים לגבי במעשה בראשית כתוב יום השישי. אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, כל העולם כולו חוזר לתור ובואו. ככה חזל דורשים את הדבר. כל הקיום, למה? אנחנו צריכים להבדיל בין הקיום הפיזי ולקיום הפונקציונלי, הרוחני, נאמר, המגמתי. לעולם יש מטרה, לעולם יש מגמה. העולם זה לא סתם ככה. זה יצירה אלוקית, זה בריאה אלוקית, זה יסוד האמונה שלנו, לא רק להאמין במציאות השם, אלא שהוא מחדש את הכל, הוא בטובה מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית, שהוא בורא את הכל, מסדר את הכל, וכל המוחש הזה, והבלתי מוחש הזה, מה שכן מרגישים, מה שלא מרגישים, לא משנה, כל הדבר הזה יש לו מגמה. המגמה הזאת היא מתגלה, מופיעה בעולם דרך עם ישראל. אז אם אין עם ישראל, אז אין מגמה. אם אין מגמה, בשביל מה כל הבריאה הזאת? זה כמו שאתה מגדל עץ, לכתוב פירות. העולם משול לעץ, התורה משולה לעץ, האדם משול לעץ, הכל משול לעץ מבחינה הזאת. אבל עץ, אתה מגדל בשביל לעשות פרי. הפרי של העץ, של העולם, של הבריאה, של ההיסטוריה, זה עם ישראל, זה הפרי. אז אם העץ הזה לא יישא פרי, אפילו יהודי אחד, כמו אברהם אבינו, היה אדם אחד בסך הכל. התיקון התחיל מאברהם אבינו. אפילו יהודי אחד יהיה, כולם, הכל יארס, יהודי אחד חייב להיות בעולם. חייב להיות יהודי אחד בעולם. למה? כי הוא מבטא את המגמה הקוסמולוגית, האוניברסלית, העולמית, של גילוי השם בעולם, דרך העם היהודי. שיכול להיות שזה בסוף, לא, אנחנו לא, מאמין, לא, לא רוצים בזה. אבל איך אומרים, באירופה זה היה ככה. נוכל לומר, בשואה באירופה, היו יהודים שדמיינו לעצמם שלא נשארו יהודים בעולם. שהם היהודים האחרונים ביבשת הזאת, ובכלל לא בעולם בכלל. היום מצב נורא, קשה לנו לחשוב על דבר כזה. והייתה ישיבה אחת בהונגריה, שהנאצים ממך שימם וזכרם, הם השאירו את העירה הזאת שלמה, באופן, במבנה, הם השמידו כמעט את כל יהדות הונגריה, באושוויץ, דברים כאלה, אבל השאירו יערה אחת לדוגמה, שהיו מביאים משם את הסלב האדום, ונציגים מחוץ, תעמולה כזאת, לא נגענו ביהודים, לא עזרו, הנה תראו, הנה היה יערה, בערה הזאת היה ישיבה, מאות תלמידים, מקווה, בכנסת, הכל היה הצגה כזאת, להראות שהיהודים, הירה הזאת, אבל הרב, ראש הישיבה של הישיבה הזאת, הוא ידע את המצב השורו, הוא ידע שמיליוני יהודים ישמידו אותם. והוא אמר לתלמידים, הוא אמר, תדעו לכם, אנחנו האחרונים באירופה, יהודים האחרונים באירופה. ומכיוון שכך, אנחנו בשביל שגחלת דבר השם לא יחבא באירופה במקום, ביבשת הזאת, אנחנו נלמד תורה במשמרות. 8 שעות, 3 משמרות, 24 שעות. לא מפסיקים ללמוד תורה בישיבה שכל התורה ימשיך להישמע כאן 24 שעות ביבשת הזאת. זאת אומרת, הוא חי בתודעה הזאת, והתלמידים חיו בתודעה הזאת, שהם אחרוני היהודים ביבשת הזאת. אבל אתה שואל שאלה. לא, נצח ישראל לא ישקר. אפילו אם חס ושלום יישארו מעט יהודים, אבל כל קיום העולם תלוי במעט הזה של היהודים. אבל על החרדוק, אני בדקתי את זה, לא מעט יהודים יהיה, כתוב, הנביא יחזקאל כשמדובר על עם ישראל לעתיד לבוא כשיחזור לירושלים. באיזה עיר אנחנו נמצאים דרך אגב?
ירושלים, קודש.
בירושלים? כן. אז כותב הנביא יחזקאל, כשנחזור לירושלים, תחיין העצמות היבשות, נהיה כאן כצון אדם, זה הביטוי של הנביא. מה זה כצון אדם? מה הכוונה כצון אדם? אלא כשהיו באים לרגל, עולים לרגל בבית ראשון, בית שני, היו מביאים קורבנות ברגלים. כל משפחה הייתה מביאה קורבנות, 10 כבשים, 20 כבשים, תלוי מה התיקונים למיניהם צריך לעשות במשפחה. באו בערך 3 מיליון לרגל. תכפילו את זה בכבשים. כמה כבשים היו בירושלים בזמן העלייה לרגל, לפי דעתכם? לא, תעשו חשבון. 3 מיליון כפול 10, כמה זה?
30 מיליון.
תארו לכם, ירושלים 30 מיליון כבשים. לבית המקדש. זה ביטוי, כצון אדם. הוא אומר הנביא, לעתיד לבוא, יהיו כל כך הרבה יהודים בירושלים, וכל כך הרבה פקקים של מכוניות. אי אפשר לזוז כאן. זה משהו נורא והיום. שמתם לב, דרך אגב. ככה, אל לך לדאוג. ברוך השם, בלי עין הרע, כל סוף שנה עושים סטטיסטיקות, כמה יהודים יש, כמה זה. אז היום כבר למעלה מ5 מיליון יהודים יש בלי עין הרע. יש היום עוד מעט 5.5 מיליון יהודים כאן. ובעוד 2-3 יהיו 6-7 מיליון. שאלו אותי למה? לא יודע, אבל יהיו. יהיו, ממש פעד, יהיו. אני תמיד גורס, עם ישראל יחזור בתשובה, כולם ילכו בדרך היהדות, בדרך המסורת, בדרך התורה, יהיו להם גם הרבה ילדים. למה? אני לא יודע, עובדה היא, למשפחות דתיות או חרדיות או דברים כאלה, כמה ילדים יש בדרך כלל? כמה?
10.
כמה?
10.
אה?
ברוך השם, מעל
10. 10, 20, 30, משהו כזה, כן. אז תארו לעצמכם שכולם ילכו בדרך התורה. מה יקרה? נתרבה או לא נתרבה? אם היום יש 150 אלף ריבוי טבעי, מה יהיה בעוד 10 שנים? יהיה 1.5 מיליון ריבוי טבעי. נכפיל את הדבר הזה, נשלש את הדבר הזה, ויותר, הרבה יותר מזה. אל תראה שאל תדאג, אנחנו לא נשאר ונשאר, לא, לא, לא קטנים, אלא לעין הרע גדולים. בשביל זה יש לנו את ישע, בשביל זה יש לנו את הנגב, את הגליל, את עבר הירדן, את סוריה, את כל... בשביל מה הם שומרים לנו את זה הערבים? בשביל מי?
בשביל עם ישראל.
של המיליוני יהודים שיבואו בעזרת השם. שיחיו כאן מיליוני יהודים. אנחנו עם שחי 3,000 שנה. צריך לזכור את הדבר הזה. לא גמרנו את ההיסטוריה. וודאי וודאי כל עם ישראל יבוא לארץ ישראל, כמו שכל הנביאים אומרים, שיקבץ נידחי ישראל אפילו. אנשים במקומות נידחים יבואו לכאן. כל עם ישראל לכאן. והעם הזה יתרבה ויתרבה ויתרבה ויתרבה. מישהו אמר לי, שאני לא שמעתי את זה, שראש הממשלה התבטא שצריכים להשלים הרעיון של חלוקת ארץ ישראל, חלוקת ירושלים, דברים כאלה. שיסלח לי, אני קטן, אלא מי אני לעומת ראש הממשלה או משהו כזה. תשכח מהמחשבות האלה, מהרעיונות האלה, מהדברים האלה. אנחנו עוד... אני זוכר לפני העלייה הגדולה מרוסיה, אמרו, באמת, כל כך מעט יהודים, איפה נשים אותם, איפה... מה יהיה? אבל אני לא יודע אם אתם זוכרים, העלייה מרוסיה התחילה באופן פתאומי. לא, זה לא היה... פתאום נפתחו השערים. וכל חודש עשרות, 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 אלפים של עולים, פתאום התחילו כבר, לא... איפה לשים אותם? קרוונים, זה, בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום. כמה זה היה? שאלו אותי למה זה היה ככה.
למה?
לא יודע. אבל זה היה. יש מי שמקבץ נדחי ישראל, מקבץ עמו ישראל, פתאום בא. ובעזרת השם, לא רק שאנחנו נתרבה בריבוי פנימי, אלא הריבוי החיצוני יבוא. ולא רק זה, יבוא כל העולם לכאן. כי ביתי בתפילה ייקרא
לכל
העמים. אז ודאי וודאי, כל התוכניות האלה להפוך את המחשבות האלה של ראש הממשלה או של אלה שהוא מתחשב בדעתם לחלק את הארץ ולהקטין את הארץ ולחלק את ירושלים, חבר על הזמן. אנחנו נראה כאן ניסים ונפלאות עוד. הכל ישתנה מקצה לקצה בעזרת השם. שאלות עד לכאן. אין. אז בוא נחזור לעניין שלנו. אנחנו עוסקים כאן בחטא העגל. בואו נראה איך הוא רואה את הדברים. בדף למד ג'. אמנם היו ביניהם גם חוטים שנואי אלוקה. בין העם סגולה הזאת היו כאלה, ויש כאלה. אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. הסגולה של העם היהודי לא הלכה לאיבוד גם אצל אנשים שהתרחקו מיהדות. גם אנשים האלה, המהות שלהם, הנשמה שלהם, הצד הטבעי שבהם, הם נשארו יהודים. בכל מצב, בכל זמן, בכל מקום, הם נשארו. עכשיו, מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כמו שאנחנו רואים את זה כיום הזה כאן, אפילו במכון מאיר. לפעמים באים כאן אנשים שאתה, שואל לך, מאיפה באת? הוא בא מכל כך רחוק, משפחות מתבוללות ומריחוק כזה מבחינה יהודית וכל הדברים האלה, ופתאום הבן או הבת, פתאום אתה רואה, נהפך לפתאום לתלמיד חכם רב או משהו כזה בישראל. אבל זה נובע לא בגלל סיבה חיצונית, אלא זה נובע בגלל הסגולה, התמונה בכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, גם כשהוא רחוק ביותר. למה המשל דומה שתבינו? זרע של זית, נאמר. זרע של זית, הזרע של חיטה, לא משנה. כשהוא נובע את הזרע הזה, אז הוא מתגלה השיבולת, או מתגלה העץ, או הדברים האלה. כל מה שמתגלה בשיבולת, של החיטה, או מה שמתגלה בעת, גנוז כבר בתוך הגרעין, בתוך הזרע הזה. החקלאי שהוא משקה את העץ, הוא לא יכול, אם ישקה את האדמה הזאת כל הזמן, ולא יהיה שם זרע, לא יעזור שום דבר. הזרע הזה, כל הפוטנציאל נמצא בתוכו כבר. חקלאי הוא רק גורם חיצוני שעוזר לגלות את מה שגנוז בתוך הזרע הזה. סליחה שאני אומר, כולנו זרעים. כולנו בעצם, יש כל הפוטנציאל. כל יהודי ויהודי יש לו את הפוטנציאל של העם היהודי. דיינו רוח הקודש ונבואה ותורה וכל הדברים האלה. עכשיו, שאלה איזה מין זרע אתה. יש זרע שהוא זוכה וזורעים אותו באדמה ומשקים אותו. והוא נובט ועושה פירות וכל הדברים האלה. יש זרע, זה אותו זרע בדיוק. שהוא נרכב בשק. נרקם בשק, הוא לא שפר גורלו, לא הגיע למכון מאיר. לא הגיע, אז מה? הפוטנציאל שלו הלך לאיבוד? הוא קיים בתוכו, גם כשהוא בתוך השק במחסן הוא קיים הדבר. אותו דבר לגבי הדורות, לגבי האנשים. אנחנו צריכים לראות את הפוטנציאל, את הסגולה, את הטבע שקיים בכל יהודי ויהודי, ולא להסתכל על החיצוניות שלו, על ההופעה שלו, כאילו זה המהות שלו. זה לא המהות שלו. זה דבר משתנה, זה בגד שמחליפים אותו פעם כך, פעם כך, פעם. זה מובן הרעיון. זה מה שאומר כאן הרבי יהודה לוי. כך יש להיזהר באב החוטא. אם יש אב חוטא, שכן הוא הנושא את זרע הסגולה. מהאבא הזה יצא מ... אברהם אבינו. הרי התרח היה חוטא, היה לו עבודה זרה, יצא ממנו הסגולה, לא רק אברהם אבינו, כל אדם שבמקום מדרגה יצא מיודע, יכול לגדולי הצדיקים, יכול בכל אדם ואדם, אשר בהזדרכו תתגלה בבנו או בבן בנו, אפילו בסבא, כמו שאמרנו בנוגע לתרח ולאחרים. שלא נדבק בהם עצמם העניין האלוקי, אבל עתידים היו לפי שורשם לעולים בני סגולה. זה הביטוי נושא משך הזר. יש אנשים שהם רק נושא משך הזר. הם רק שליחים לדורות הבאים. הם רק מעבירים בתוכם את אותה סגולה, למרות שאתלם זה לא מתגלה בפועל. הם מתגלה בדורות האחרים. מה שאין כן בשורש כל מי שיצא מחם ויפת, שלהם אין את הדבר הזה. להם אין את הסגולה הזאת, רק לבני שם. דבר דומה לזה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. פעמים רבות אין האיש דומה לאביו כלל. היום יש תורה שלמה שנקראת תורת התורשה. היום למשל, הרבה מאוד משתמשים בתורת התורשה לגבי מחלות או דברים כאלה. כשאתה הולך לבית חולים, שואלים, תגיד לי, יש מחלה תורשתית אצלך במשפחה? הסכרת או הלב או הדברים כאלה, מישהו בא... בדור הקודם או משהו כזה. אז אומר כאן רבי יהודה לוי, כבר לפני 1,000 שנה הוא אומר את הדבר הזה, אומר, יכול להיות שאתה תירש את הסגולה או את המחלה לא עלינו, לא של אבא שלך, אלא מי? של סבא שלך. לא פעם אני אומר ג'ינג'י. תגיד לי, מאיפה אתה ג'ינג'י? הרים שלך בכלל הם, 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 הם נראים שחורים לגמרי. סבא של הסבא היה ג'ינג'י. יכול לקרוא דבר כזה? אותו הדבר מבחינה רוחנית. האדם יורש לפעמים את הסבא שלו. ולא פעם ואני רואה את תלמידים אומרים לי, הסבא של הסבא שלי היה מקובל גדול. אז אני אומר, עכשיו אני מבין למה אתה תלמיד חכם. זה לא הלך לאיבוד. אתה יורש את הדברים של ההורים הקודמים. פעמים רבות אין האיש דומה לאביו כלל, אבל דומה הוא לאבי אביו, דהיינו לסבא. ואין ספק שאותו הטבע ואותו דיון כבר היה צפונים באב, אלא לא ראו את זה. אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש, כך היה הטבע של עבר צפון בבניו, עד שנתגלה באברהם אבינו.